אנחנו נדבר בזאת השם על הנושא של השקיה בשנת השביתה. ישנם כמה סוגים של השקיה. יש השקיה שהיא ישירה, זאת אומרת שבן אדם לוקח צינור, בלי מים, ומשקיע ישירות את הצמחים. יש השקיה שהיא קצת בצורה יותר עקיפה, או ממטרות, הוא מדליק ממטרות, הוא שם אותם על שעון דיגיטלי לפני שנת השמיטה. יש הרבה מקומות, אתה רואה, אתה מגיע לשדות שאתה רואה אותם בארץ מכל המקומות. זה לא שהבעלים של השדה כל יום מגיע ומדליק ממטרה, יש לו איזו תוכנה, הוא מתכנת אותה מראש ומשקיע את עצמו לבד. ויש אופן שלישי שהוא למשל מזגן. יש לבן אדם מזגן, שהמזגן יש לו צינור של ניקוז. צינור של ניקוז, אם הוא חיבר אותו לניקוז שלו בבית, בסדר גמור. ויש הרבה שלא מחברים לניקוז בבית, הם שמים ככה הצינור, יוצא החוצה ונופל לגינה שלהם. יש כאלה שעושים את זה בכוונה, כי הם רוצים להשקות את הגינה שלהם. באמת יש מזגן, אני חושב שכאילו כמה מים וריצו להם לגינה, לא הרבה. ויש כאלה, למשל, ששוטף את הבית שלו, אדם שוטף את הבית שלו, ויש לו צינור, והצינור יוצא לאן? לגינה, ועכשיו המים שהוא גורף אותם, הם יוצאים לאן? לגינה. אז כל הדברים האלה ננסה להבין מה ודאי מותר, מה ודאי אסור, כמה איסור של משקיע דאורייתא או דרבנן. אז נתחיל קצת בגמרא. הגמרא במועד קטן. משקין בית השלחים במועד ובשביעית. מה זה בית השלחים? בית השלחים זה מקום של אר, שהמים שמגיעים לשם לא מספיקים, מספגים בתוך האדמה, והמקום הזה צריך השקיה גם על ידי אדם. יש שדה אילן. שדה אילן זה שדה שלבד. ברגע שיורד גשם, מספיק לה גשם, כל השנה מספיק לה גשם. בקיץ, הלחות של הטל וכל הדברים האלה עוזרים לה, 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 להשקיה, ואדם לא צריך להשקות אותה. יש שדה שהוא שדה אילן, שדה שטחים. שהשדה הזאת היא חייבת השקיה. בעונת הקיץ, אם הוא לא משקה את השדה, השדה הזאת לא מגיע לשום מקור של מים, ומתייבש הפירות, העצים, הענפים, כל הדברים הם מתקלקלים. אז כתוב מפורש, משקים בית השלחים במועד ובשביעית. מה זה במועד? מועד זה בכל המועד. בכל המועד אסור לעשות מלאכות. צריך בכל המועד אסור לעשות כל דברים של טרחה, כל דברים של זה. אבל פה התירו, במועד ובשביעית התירו. התירו בכל המועד והתירו בשביעית.
איך הם משקים?
מה זה?
איך הם משקים? מים, מעלים מים?
ממש, כן, מפים דליים, שואבים, הכל, אם מותר השקיה, מותר לעשות את כל הפעולות. היום אתה צודק, היום לא מבינים בכלל מה זה טרחה בהשקיה. בכל המועד מה שאסור זה טרחה, ואין בכלל טרחה, אין כלום, אתה לוחץ על כפתור וזה משקה. אבל בכל אופן, זה ההלכה, נשארה אותו הלכה. עכשיו, הגמרא אומרת שאיך אפשר לדמות את חול המועד לבין להלכות שמיטה. בין חול המועד יש לנו כלל, במועד יתירו משום הפסד. זאת אומרת, דבר העבד מותר במועד. זאת אומרת, דברים שיש בהם הפסד, מותר לעשות אותם בכל המועד. אבל שואלת הגמרא, איפה נזכר בשמיטה היתר לעשות דברים משום הפסד? ככה שואלת הגמרא. אמר מוסגר קצת, נרחיב את הנושא של מקום הפסד. צריך לדעת שבעיקרון יש שאלה של הרב באיסור היתר הארוך. הוא שואלת שם בלכות איסור היתר ולכות בשר וחלב. הוא אומר, מה זה הדבר הזה שאנחנו רואים הרבה בהלכה, פעם שמענו פה בשר וחלב, שמרן מסיים, או הרמה מסיים, יותר הרמה בדרך כלל מסיים ככה, הוא במקום הפסד מרובה שם. אז הוא שואל במילים האלה, בהקדמה שם הוא שואל, הוא אומר, מה, התורה משתנה לפי הממון של הבן אדם? מה, הבן אדם בלעד שיש לו הפסד מרובה, אז התורה אומר, טוב, אנחנו מבטרים לך, איך זה עובד, מה הדבר? אז שם הוא כותב שדבר שיש בו מחלוקת, או דבר שיש בו צדדים להיתר, אז בעיקרון אנחנו לא מתירים. אבל במקום של הפסד מרובה, באים וסומכים על מה? על השיטה המקלה. אז זה סתם להבין מה זה הכוונה במקום הפסד. לא עלינו למשל, לא דוגמה שיש לנו בהלכות אבלות. אז בהלכות אבלות שם, מרן כותב בסימן שין פי, סיב דלת. אומר, אפילו שדבר העבד מותר בכל המועד, אבל בהלכות אבלות אסור דבר העבד. צריך לדעת, בהלכות אבלות אסור דבר העבד. כל היה לי טלפון ממש... לא יאומן, אני לא אמרתי שאני שמע את זה. התקשר אליי איזה אחד, הוא מכיר זוג. אז התקשר אליי, אמר לי, שאלה בלכות אבלות. אישה. אמר לי, מה השאלה? הוא אומר, יש אישה ששבת שבעה על אבא שלה. ובעלה חוזר עכשיו מאיפה? מחול. תראו, טוב, נו, מה הבעיה? איפה השאלה? אמר, בעלה לא מוכן שהיא לא תבוא תקבל אותו במטוס. והוא לא מוכן שהיא לא תבוא ותסדר לו את הדברים בבית וכל זה. מה, אבל היא יושבת שבעה, הוא לא מבין את זה, מה, זה לא קשור לדעת, זה קשור להבין, אתה יושבת שבעה. בסוף התברר שם ממש שעד כדי כך זה יגיע למצב של השם לשמור שלום בית, אז היינו צריכים, היינו צריכים להקל שם, מה אפשר לעשות? אמרתי לה שתבוא עם הבגדים הקרועים, אם הוא רוצה, שיקבל ככה. היא תבוא עם הבגדים הקרועים, וכל זה, ולא תיבש נעליים, וכל הדברים האלה. ואם בכל אופן זה מה שהוא רוצה, מה נעשה לו? לא, הוא לשח, לא יבוא לדבר. זה היה בן אדם קצת שרחוק מהתורה והמצוות. אז שם השולחן הוא אומר שבמקום שאפילו דבר העבד אסור בלכות אבלות. אבל כותב השולחן ערוך על ידי אחרים, לא על ידי בני ביתו, על ידי אחרים מותר. איזה דוגמה לדבר יש? גם דבר שנשאלנו. היה איזה מסעדה פה בהר חוצבים. מסעדה בהר חוצבים שם. יש שם תחרות מאוד גדולה, ושמכיר קצת המקום שם, מאוד תחרות גדולה. זה הרי יש שם הרבה אנשים שעובדים, אנשים שעובדים שם. וכל אחד בוחר את המקום איפה הוא אוכל. זה אוכל כאן, זה אוכל אצלו, והם הולכים קבוצות, כל אחד יודע איפה הוא אוכל. עכשיו, אם יום אחד אתה לא פותח את המסעדה, מה קורה? לא רק שהפסדת את הכסף של אותו יום, לא רק שהפסדת את כל היום, יש זליגת לקוחות. מה זה זליגת לקוחות? הוא היום תואם אצל השכן, רואה שאצלו טעים, זהו, מהיום הוא הולך אליו. ועכשיו יוצא שזה לא הפסד רק של הכסף, של עכשיו, הפסד שעכשיו אתה לא פתחת את החנות, ואתה צריך לשלם לעובדים. כאן זה הפסד אמיתי. ההפסד האמיתי הוא שמה? שעכשיו בזכות הדבר הזה שהיום לא פתחת, אדם הלך למקום אחר. עוד דוגמה למשל היה. התקשר גם מוכר ביצים, משפחה שמוכרים ביצים. הוא אמר לי, יש לנו תחרות גדולה בשכונה שלנו. מה יש אצלנו? יש בעוד כמה דירות, כל אחד מנסה להתפרנס בכמה שקלים. אז הוא אומר שמה, מה קורה? אם אני עכשיו באבילות לא מוכר את הביצים, אז מה? אז אנשים ילכו לשכן, יתרגלו ללכת אליו, זהו, יפסיקו לבוא אליי. כל אחד איפה שהוא מתרגל, הוא עולה. אז צריך לדעת, השולחן ערוך אומר שעל ידי אחרים, אם זה סוג דבר העבד הזה, מותר לעשות את זה בהלכות אבלות. עוד דוגמה שמה שהוא מביא השולחן ערוך, זה מאבא של רבי מותם, או רבי מותם עצמו, אני כבר לא זוכר, מביא שם שהיה מלווה בריבית. ומי היה מלווה בריבית? לגוי. היה מלווה בריבית לגוי, לגוי מותר לעבוד בריבית. אז זה מלווה בריבית לגוי, ושם הוא כותב מפורש, שגם בימי האבלות הוא המשיך לעבוד. למה הוא המשיך לעבוד? בגלל שהוא ידע, אם אני עכשיו לא ילווה להם, אז מה הם ילכו לסדות זרים? תתחילו לעבוד מאנשים אחרים. אז לכן מה? לכן מותר לעשות כאלה דברים אפילו בהלכות אבלות. אז נסכם, שנייה אחת, רק דקה נסכם מה ראינו בינתיים. ראינו שבהלכות חול המועד, ראינו בהלכות שביעית, עוד מעט נאריך בזה, מותר לעשות דבר אבד, מותר לעשות דבר אבד, בהלכות אבלות אסור לעשות דבר אבד, אבל אם זה סוג דבר אבד שיהיה ממש הפסד גדול, שיהיה ממש הפסד גדול, שבהלכה מגדירים אותו כילוי הקרן, זה לא רק שאתה לא מרוויח, אלא זה המתקלה הקרן, שולחן ערוך אומר, תעשה את זה על ידי אחרים. הרמ"א אומר, אם אי אפשר על ידי אחרים, תעשה את זה על ידי עצמך, והעיקר שלא יהיה בשלוש ימים הראשונים של האבלות, שידוע, שלוש ימים הראשונים של האבלות, זה האבלות הכי קשה. אחרי זה, זה קצת יורד. אבל בשלושה ימים הראשונים, אז
הרב, לגבי הביצים, איזה אתה צריך להיות בזה פה מקולת? זה דבר שצריכים גם ליום טוב. ודאי שיהיה מותר. למה צריך דבר אבל או דבר...
לא, מדבר באבלות.
באבלות, אבל
בסתם
ככה מישהו
מוכר
בבית.
לא, זה יכול למכור, אין בעיה, באבלות, וגם זה שמוע עליו, כולם אומרים, אנחנו הולכים לקנות אצל משפחת כהן. איך אתם קונים משפחת כהן? מותר לעשות סחורה? אתם עכשיו אבלים? אז לכן, שם בעיקרון אסור.
שלושה ימים לא.
מה?
שלושה ימים.
שלושה ימים יהיה אסור על ידי עצמם, הם עצמם. אבל על ידי אחרים, אם יתנו את החנות שלהם, את הביצים, יגידו לשכן ממול, אתה תמכור לנו, זה בסדר. טוב, נחזור הגמרא אומרת, בשלמה במועד יתירו במקום הפסד, אבל בשמיטה למה? אז אומרת הגמרא, אביי אמר שביעית בזמן הזה דרבנן. ידוע, הרחנו בזה כבר פעם שעברה, שיש מחלוקת גדולה, האם שביעית בזמן הזה היא דאורייתא או דרבנן. אנחנו קיים עליה להלכה ששביעית בזמן הזה היא דרבנן. אז לכן אומר אביי, היות ששביעית בזמן הזה היא דרבנן, לכן אפשר להקל. לכן אפשר להקל. נכון שתמיד אנחנו שמתי מותר דברים של דבר העבד, זה רק בכל המועד, ובשביעית לא מצאינו שמה מתרים דבר של הפסד. אבל אומר הבעיה, אומר הבעיה, היות ששביעיתה בזמן הזה זה רבנן, אפשר להקל.
זה לא מובן, אבל יש מלאכות שמתה מהתורה
אסור. כן, אבל שמיתה, מלאכות מהתורה בזמן שהשביעית הייתה מן התורה. אבל יודעת שעכשיו השביעית היא דרבנן, אז איך אנחנו מקלים בזה?
זה מלאכות מהתורה.
לא שמלאכות, יש מלאכות מהתורה, אבל אנחנו מתייחסים אליהם היום כמו מלאכות דרבנן. הן יותר חמורות שאנחנו מחמירים בהן גם באיסור דרבנן, אבל היום כל הנושא של שמיטה הוא רק דרבנן. זה תירוץ של הבעיה. רבא אומר, היות שאיסור של השקיה הוא איסור דרבנן, לא שהיום השמיטה היא דרבנן, שימו לב להבדל. הרבא אומר, לא שהשמיטה היא דרבנן, אלא האיסור של השקיה הוא איסור דרבנן, והיות שאיסור של השקיה הוא איסור דרבנן, לכן מותר. אז אני חוזר עוד הפעם, כי יהיה לנו המון המון הפקמינות מהמחלוקת של הבעיה ורבא. הבעיה הוא אמר למה מותר לעשות בשמיטה להשקות, כי כל השמיטה היא רק דרבנן. רבא אומר, לא בגלל שהשמיטה היא דרבנן, אלא בגלל שמלאכת ההשקיה היא מלאכה דרבנן. לכאורה אנחנו רק נצטרך לדון, האם יש נפקמינה בין שתי התירוצים של הבעיה ורבא לגבי שדה שיכולה לבד, מהגשמים לבד היא יכולה לצמוח. כי אם נשים לב בלשון של רבא, רבא אומר שיות שההשקיה היא איסור דרבנן, לכן באיסור דרבנן מותר. טוב, אז זה יש לנו מחלוקת, הבעיה ורבא, אנחנו יודעים שאנחנו פוסקים הלכה כמו רבא, ולכן אנחנו מדבר עכשיו על שיטת רבא, שרבא אומר שכל הטעם שמותר להשקות, כל האיסור של השקיה הוא רק דרבנן, ולכן במקום הפסד מותר. יש רמב"ם מאוד יפה. הרמב"ם מסביר את הסיבה למה רבא הייתי עוד. אני אקריא לכם את הלשון. שאם לא ישקנה, לא ישקה את האדמה, תעשה הארץ מליחה, כל הארץ תהיה מאוד מליחה, וימות כל עץ שבה, והואיל באיסור הדברים הללו מדבריהם, לא גזרו עלינו.
איסור של השקעה הוא מתכוון?
כן. אומר הרמב"ם, היות שאם אני לא ישקה, אז הארץ תהיה מליחה, כולה תהיה מליחה, וימות כל עץ השדה, כל העצים והצמחים, הכל ילכו לאבדון. לכן הוא אומר, אני מה מותר לעשות, מה מותר להשקות. ככה הרמב"ם כותב.
הוא מצרף שני דברים.
שמה?
אחד שזה מדרבנן, אחד שיש מקום להקל בגלל המליחות.
אז בוא נראה בלשון. שאם לא ישקה את השדה וימות כל עצב, והואיל באיסור הדברים הללו מדבריהם. האיסור הזה של השקיה הוא מדבריהם. לא כתוב ששמיטה איזה רבה. כתב, הואיל באיסור הדברים הללו מדבריהם. זאת אומרת, ההשקיה היא רק מדרבנן, ולכן רבנן לא גזרו בכזה מקום. אז מה הוא כותב? כדי שהארץ לא תהיה מניחה. אז זה פעם אחת הייתי גם באיזשהו מקום, היינו במשחטה. עכשיו שם המשחטה הידוע שהם הולכים, תבוא שם על המשחטה, אתה תראה בחוץ, יש סקים של מלח בכמויות, כמו הבלות של חומי בנייה, בלות שם, אני יודע, ממש כל אחד כזה ארגז של מלח, אני שהגעתי לשם ראיתי ממש מסודרים אחד על השני. ולמה הם עושים את זה ככה? כי עושים מליחה, אחרי המליחה גם שוטפים את הבשר במים, ויש שם הרבה עבודה. אז שם הוא הסביר לנו שם, בעל המשחטה, הוא אומר, אתה חושב שאת המים האלה שעכשיו שוטפים את הבשר, אני שופך אותם לביוב? אמרתי, מה פתאום? אמרתי, אני אשפוך את זה לביוב, אני ארוס את כל המי תהום. הכמות של מלח האדירה שיש פה במים האלה, אם אני אזרוק את זה לביוב, זה יבוא למעלה מי תהום. צריך לדעת, הנושא של ההשקיה למשל, אני פעם ביריחו שם, מיד יריחו, אז יש שם את הקפות תמרים, התמרים, אז הוא הסביר לנו פעם שזה הולך שליש, 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 שליש השקיה ידנית, שליש השקיה מגשמים, מים שיורדים, ושליש מביוב. ממים של ביוב, לא ביוב, יותר נכון, מטאו. מטאו, סליחה, לא ביוב, מטאו. אז שם הוא הסביר לנו שאם עכשיו אתה תעשה מה? תשפוך את המים, המלח האלה, בתוך האדמה, תעשה, מה שהרמב"ם כותב, תעשה כל הארץ מליחה. כל הארץ עצמה, מה, כל האדמה תהיה מלוכה. אם הארץ תהיה מלוכה, אז הלך, אתה לא תוכל לגדל כלום, שום דבר אתה לא תוכל לגדל. לכן אמר הרמב״ם, אנחנו מתירים מה? להשקות בשמיטה. לכאורה, אם נלמד את הרמב״ם בצורה נכונה, מה משמע ברמב״ם? שכל ההיתר הוא שאם לא תשקה, יצא לך הפסד. איזה הפסד יצא לך? האדמה תהיה מלוכה. ואם האדמה תהיה מנוחה, אז תימות כל עץ השדה. אז עכשיו אני אשאל, אם אנחנו נמצאים בשדה שמספיק למגשמים, יהיה מותר להשקות או יעשו להשקות?
יעשו להשקות.
כי כל היתר של הרמב״ם הוא מתבסס על מה? שתעשה כל הארץ מליחה. אבל אם יש לך שדה שמספיק למגשמים, לא יודע איזה סוג שדה, אני לא מבין, לא חקלאי. מה? שדה בעל, כן, אני לא מכיר היום מה נקרא היום שדה בעל.
בכל מקרה, גם שדה בעל, אם אתה משקיע אותו יותר מעל, כי אין להם אפשרות להביא מים לשם, או שזה יקר, ואתה משקיע תקבל צומת יותר גדול. זה לא דומה שטח שכוסלה שמושקע, לא מושקע. זאת אומרת, זה תמיד יהיה יותר טוב, השאלה אם זה מותר.
יותר טוב, זה כבר הדעה חדשה,
אבל לעצמי.
אבל זה לא שהתייבש. נכון?
לא, הוא יתקיים.
הוא יתקיים?
יהיה פירות לא כל כך.
אז נדבר על זה עוד מעט, על הפירות הלא כל כך האלה, אם זה מותר או אסור. אבל בגדול, אני לא יודע את הדוגמאות היום, אני קצת לא מבין בחקלאות, אבל בגדול, שדה שמספיק לה מהגשמים, זאת אומרת שהיא צוברת את המים מהגשמים, ובקיץ לא צריך להשקות אותה, אז הדין הוא שלפי הרמב״ם יצא שמה? שיעשור. כי כל היתר של הרמב״ם לא גזרו הבנן. מתי לא גזרו הבנן? מתי שמה? מתי שהארץ תהיה מניחה. אבל אם הארץ לא תהיה מניחה, אז יעשור. כך יצא את פשטת הרמב״ם. כן, נכון.
הרב, לפני שנים הייתי במצרים, וראיתי את ההבדל בין התפוזים של פה לשם, ובדל שמיים בארץ. שם הכל יבש.
ביטעם ריח.
כי נכון. ובגלל שהם לא, אין להם גשם. ודרך אני נושא בה.
לך לארצות שיש שם הרבה מים, גם אין להם טעם, אין להם ריח. סיפר הרב יצחק, אומר, סיפר הרב יצחק, בדיוק זה היה בלוויין האחרון, סיפר, הוא אמר ככה, אומר, הגיע לאיזה ארץ, לא יודע איזה ארץ היה, לארץ הברית, לא יודע איך הוא אומר. כאן, אני אברך, בואו. הוא סיפר את זה אחרי ט"ו בשבט, הוא אומר, הוא הגיע לשם לאיזה מקום, עשו לו טיש כמו רבה, שמו לו ככה איזה, הוא אומר, איזה 8-9 שולחנות, הצמידו אותם, הביאו לו פירות, הוא אומר, לא ידעתי, שאלתי את האנשים, מה נעים, שאלתי אותם, מה זה? עץ, אדמה, לא יודע כלום, לא רואה, לא מבין בדבר הזה, הוא אומר, צורות שונות ומשונות. הוא אומר, אבל מרגע לרגע הבנתי שנפלתי. הוא אומר, אני טוען פלסטיק, טוען פלסטיק, אין טעם, אין טעם, זה פירות של ארץ ישראל, הנינוס, אני לא יודע, יכול להיות שצודק, אבל בגדול צריך לדעת, פירות של ארץ ישראל, אין להם תחליף, ארץ ישראל זה ברכה של הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר, אז אני אומר, שמה יכול להיות שבאמת הנושא, אבל אל תדאג להם, המצרים, אם היו יודעים שיהיה להם טוב, הם היו משקיעים בצינור, אבל אין להם מה לעשות, אין להם ברכה, אין להם שום ברכה, הברכה זה רק שלנו. אז עכשיו איפה אנחנו עושים? אז אנחנו היינו ברמב״ם. הרמב״ם אומר שהיתר הוא רק, אם ננסה לתמצת את הרמב״ם בשתי מילים, רק במקום הפסד. רק במקום הפסד מותר, זה הרמב״ם. יש הרב נמוקי יוסף, הוא אומר סברה אחרת, ונראה שיצא לנו ממנה כמה נפקמינות. נמוקי יוסף אומר סיבה אחרת. הוא אומר, הוא שואל שאלת פתיחה. הוא אומר, מה אתה אומר? שהשקעה היא דרבנן. אז זהו, גמרנו. כל הדברים דרבנן, נתיר אותם. מה, נתיר כל המלאכות של דרבנן? כמה מלאכות יש בדאורייתא? אין הרבה. שאר במלאכות מדאורייתא שאסורות בשמיטה. כל שאר המלאכות הן דרבנן. אז הוא אומר, הנה, ניקח את הגמרא במועד קטן, הגמרא במועד, ושם נראה שמה? שאיסור דרבנן מותר. וגם זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. כתוב, כל המזלזל השם ישמור מאיסורי דרבנן, יותר חמור מאיסורי דאורייתא. אז מה קורה? איזה שאלת אני מוכעס? נחילה. מה אני מוכעס עם סברה יפהפייה? אומר חילוק, חילוק יפה מאוד. אומר ככה, יש שתי סוגים של מלאכות דרבנן. יש מלאכה דרבנן שאתה עושה אותה וגמרנו. דוגמה לדבר. אדם למשל ייקח את העד, יזמור אותו. למדנו את זה ביחד. הוא יעשה על הגפן, עושים לו זמירה אחרונה, נכון? במתי בחורף או בקיץ את הגפן עושים? הם מגיעים, רואים אין גפן בכלל, קטטו את כולו. זה עושים פעולה אחת פעם אחת בשנה. או למשל, אני יודע, חרישה. פעם אחת בשנה עושים אותה. כל מיני מלאכות יש שעושים אותן פעם אחת בשנה. אבל הן אסורות רק מדרבנן. יש מלאכות דרבנן שעושים אותן לא פעם אחת בשנה. כל שבוע, כל שבועיים, פעמיים בשבוע. הוא אומר, איזה מלאכה הזאת? זה השקיה. השקיה היא לא פעולה שעשית אותה פעם אחת ונגמר. השקיה זה דבר תמידי. הוא צריך כל פעם. יש שדות שכל פעמיים בשבוע, יש שדות שכל שבוע. זאת אומרת, זה לא איזה פעולה שעשית ונגמר. זה פעולה שאתה צריך לעשות אותה כל הזמן. אומר אני מוכעסת ככה. אם זה פעולה שעושים אותה פעם אחת, היא פעולה חשובה. למה? פעולה חשוב. ופעם אחת אתה מסיים את הכל, זה מלאכה דרבנן שאסור לעשות אותה בשמיטה. למה? כי מלאכה חשובה. אבל הוא אומר, השקיה, שהשקיה היא לא מלאכה חשובה. וראיה, שלא עושים אותה פעם אחת, עושים אותה כל הזמן. למה? כי היא בקושי מועילה. מפוש בקושי מועילה, היא מועילה לאותו זמן. אבל היא לא מלאכה חשובה. מה זה מלאכה חשובה? שאדם למשל מגיע לאומן, מביא לו איזה כלי ומתקן אותו. זה דורייתא. נכון, 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 נכון. תוך כדי שאמרתי את הדוגמאות, אז עצרתי. אבל יש דוגמאות, אני יודע, חקלאים תלך מה שהם עושים בשדה, יש הרבה פעולות שהם עושים, שהם רק דרבנן, רק חמישה וזמיה באמת לדורייתא. תפסתי את הדוגמאות של דורייתא. אבל אני אומר, בגדול, צריך לדעת שיש סוגי דרבנן, יש סוגי מלאכות דרבנן שהן חשובות, ויש סוגי מלאכות שהן לא חשובות. דוגמה לדבר, יש דין, אומן קונה בשבח כלי. מה פרוש אומן קונה בשבח כלי? אדם לוקח איזה כלי, נותן לו לתקן אותו, והאומן מתקן לו אותו, אז האומן נקרא כאילו הכלי הוא שלו, כאילו עכשיו הוא נותן לך כלי שלו, למה? כי על ידי פעולה כזאת חשובה שהוא עושה, אז הכלי עכשיו נהיה שלו, איך זה נהיה שלו? הוא עושה פה משהו חשוב, הוא הוליד פה משהו חדש. אז לכן, אומר, אני מקייס, אם זה דבר דרבנן, שאתה עושה אותו חד פעמי בשנה, זה דבר חשוב, וזה באמת יהיה אסור. אבל אם זה דבר דרבנן שהוא לא חד פעמי, אלא הוא דבר דרבנן שמה, שעושים אותו כל שבוע, מדי שבוע בשבוע, אז הדין הוא שמה שמותר לעשות אותו, וזה איסור דרבנן כאן. ממילא רבותיי, מה יצא לנו? שאיזה שדה יהיה מותר? רק שדה בעל או גם שדה שלכים? מה אתם אומרים? לפי זה. אפילו גם שדה בעל. אפילו גם שדה בעל. למה? כי לפעמים הוא כסף, למה אנחנו מתירים את זה? כי המלאכה של השקיה היא מלאכה לא חשובה. אז אם המלאכה לא חשובה, יש הבדל אם אתה משקה שדה שצריך או שדה שלא צריך. יהיה לך מותר להשקות גם שדה שלא צריך. ככה יצא, לפעמים הוא כסף.
בשביל עצמיה.
מה זה? מה זה?
גורם לצמיחת
יד. מצוין. גם כשאתה משקה את שדה שלכים, אתה גורם לצמיחה. אבל הוא אומר, היות שהשקיה היא לא מלאכה דרבנן חשובה, לכן מותר. כך אומר לנו כסף. מה זה? עוד מעט נדבר אם צריכים לדעת כמה, או לא צריך לדעת כמה, או בלעד שהותר, הותר הכל. נדבר על זה.
רב, לא הבנתי. אם זה מלאכה דרבנן, למה גזרו עליה? אם לא מכירים אותה רק במקום הפסד, אלא מכירים אותה בשופי על כל דבר, אז איזה מין גזרה זו? היא אף פעם לא מקיימת.
בפרוש אתה אומר, זה לא אף פעם לא מקיימת? אז תן לך דוגמה שכן מקיימת. תן לך דוגמה שכן מקיימת. בימות הגשמים.
כן.
מותר יהיה להשקות?
זה גם לא מלאכה חשובה.
גם לא מלאכה חשובה, אבל בכלל אין שום היתר בדבר, אתה לא צריך את זה בכלל, שום דבר.
זאת אומרת, במקום צורך מועט אפילו?
אפילו צורך מועט יהיה מותר, זה היסוד שאפילו במסדות, זה ככה יצא לפעמים כסף, שאפילו בצורך מועט יהיה מותר את ההשקעה.
אבל זה בא לא משקיע אף פעם, זה כאילו התמיכה הגרה.
כן, אבל יש מעליותה שאתה משקיע. לא צריך, אבל יש מעליותה שמשקיע. ברגע שאתה משקה זה עוזר, אז הוא אומר לך, אני מקייס, אם ברגע שאתה משקה זה עוזר, אז באמת מותר? למה? בגלל שזה לא מלאכה חשובה. להלכה אנחנו פוסקים, צריך לדעת. ואיך אנחנו פוסקים להלכה? אז זה הלכה א' פה בפרק י"ב, שהיום אנחנו נקרא אותה. השקעה אסורה בשביעית, והשקעות אסור בשביעית, ומכל מקום, התירו חכמים להשקות שדה שאינה מסתפקת בימי הגשמים, לא מספיק לימי הגשמים לכל השנה, אלא זקוקה להשקעה תמידית, וכן בכל השקעה שבאה למנוע פגיעה בעץ ובצמחייה, שאם לא ישקו, ייגרם נזק. אז הדין הוא שמה שאנחנו מתירים, אולם בעונת הגשמים אין להשקות כלל. אז בואו נצא להלכה, נדע מה יצא לנו מההלכה. להלכה אנחנו פוסקים כמו שיטת רבה, שהיתר הוא דווקא מצד מה? מצד הפסד, מצד שזה מלאכה דרבנן. ומתי מותר אנחנו פוסקים רק בשדה שלכים, ולא בשדה בעל. בעברית שלנו מה הכוונה? שדה שלא צריך השקיה. אסור? שדה שצריך השקיה, מותר. עכשיו אנחנו מגיעים לעוד מחלוקת. כמה כמות של מים לתת? האם אנחנו צריכים כל פעם לפני שאנחנו משקיעים לקרוא לבן אדם שמבין כמה העץ הזה צריך מים ולשאול אותו האם מספיק קוב, שתי קוב, שלוש קוב, או שיות שהותר לך מה להשקות, אתה יכול להשקות איך שאתה רוצה. אז זה פה מביא שתי שיטות. הרב פה בעקוד הסף מביא שתי שיטות. יש אומרים שצריך לצמצם את תדירות ההשקיה ולהגדיל את הפרשי הזמן בין ההשקיה להשקיה. הוא אומר בסדר, תענו לך בשביטה. אבל את תגזים. תעשה, אם עד היום היית משקה למשל כל שבוע, וכל שבועיים לא יקרה נזק גדול לפירות, או לעצים, או לצמחים, או לפרחים, אז אומר, תשקה פעם בשבועיים, כי תצמצם בהשקיה. אבל אומרים, ויש אומרים, שאוהים שמותר, אז הכל מותר. אם מותר לך השקיה לצורך, הותרה גם השקיה שלא לצורך. אז לכן, לכן צריך לדעת להלכה. בימות הגשמים, אין לנו מה להזכיר בכלל. בימות הגשמים, אסור לגמרי להשקות את האדמה. למה? כי האדמה הזאת מספיק לה בלי בכלל מגשמים. בימות החמה, אז כאן, אם זה שדה בעל, אז הדין הוא שמה שיהיה אסור. אם זה שדה שלחים יהיה מותר, ושאתה משקה, מותר לך להשקות איך שאתה רוצה. לא, האמת היא, ראיתי באחד הספרים שהוא כותב, שאל תעשה השנה בשנת מיטה יותר מכל שנה. זה לא להגזים. אמנם אתה יכול לעשות כמו כל שנה, אפילו שכל שנה אתה נותן בשופי מותר. אבל להשקות השנה הזאת בשנת השמיטה יותר מכל שנה, זה ודאי שיעשו.
זאת אומרת שנימוקי יוסף פסק?
לא, הוא לא פסק את הנימוקי יוסף. כי אם הוא פסק את הנימוקי יוסף, אז היה מותר לנו אפילו באיזה שדה?
שדה
בעל. אז רואים מפה שהוא פסק רק את הבשורה של מי? של הרמב״ם, שם אומר ארץ ישראל תהיה מליחה, והטעם הזה של ארץ ישראל תהיה מליחה שייכת באיזה שדה? שדה שלחים ולא בשדה בעל.
אבל אז לכאורה צריך לצמצם, כאילו שלא יהיה מליחה, אבל לא דרך כלל להגדיל את הפירות. סתם ככה כל שנה בן אדם.
אז זה היתר, בגלל שהותר לצורך, הותר גם שלא לצורך. צודק. בעיקרון היינו צריכים להתיר מה... אם אתה אומר רק שהשדה לא תהיה מליחה, אז יהיה מותר רק במה, רק כמה בדיוק שצריך. אבל אחרי שהשדה הזה כבר היא שדה שמותר להשקות אותה, אז זה עוד ששמיטה היא דרבנן, והמלאכה הזאת היא דרבנן, ונראה עוד הרבה הרבה צירופים, לכן הם כאלו.
אז מה שפסק הרמב״ם הוא פסק כאילו בדאורייתא, ואם השמיטה דאורייתא, אז לוקחים כאילו את הפסיקה שלו, אבל בגלל שזה דרבנן אז מקילים?
לא, מה הרמב״ם אמר? שים לב, הרמב״ם אמר ארץ ישראל מליחה. איזה שדה מותר? רק שדה, רק שדה. הרמב״ם לא כתוב דווקא את כל הצורך. כתוב שאת השדה הזאת מותר לך להשקות.
האם הרמב״ם נתן את הפסיקה לפי שמיטה דאורייתא או לפי שמיטה דרבנן?
יכול להיות שאפילו לפי שמיטה דאורייתא. כי מה הוא כותב?
זה יותר מסתבר, כי אתה יכול יותר להקל.
אז סיכר פה רבותיי. רק שדה שצריך גשמים, רק שדה שצריך מים, רק לא בעונת הגשמים, רק לא בעונת הגשמים, ואחרי שהותר אנחנו מתירים לך איזה כמות שתרצה. פה יש רק להעיר דבר אחד שהייתי צריך להגיד אותו בתחילת השיעור, שכל מה שאנחנו מדברים זה רק באדמה בחוץ, אבל בעציצים שבתוך הבית, אדם יש לו בעציצים בתוך הבית, אין בהם שמיטה בכלל. אם זה בתוך הבית וזה מקורה, מקום מקורה, מותר לך להשקות כמה שאתה רוצה, מותר לך לעשות כל מה שאתה רוצה בעציצים. ולמה? כי העציצים האלה אלה מניקה מהאדמה, והם נקראים כמו עציץ שאינו נקום, והכל בסדר גמור. לכן צריך לדעת, כל הנושא של השקיה, מה שבן אדם עכשיו פרחים בתוך הבית שלו לא ישקה. מותר להשקות בתוך הבית מה שרוצים. הנושא הוא פה עכשיו, אם אפשר להשקות את מה? את הגינה.
למה
שמה
מפסת?
לא, מפסת יותר חמור. מפסת חמור, כי לא מקורה. מפסת היא לא מקורה.
הוא דרך
אחת, גם בעיה.
גם בעיה.
מה שמקורה?
שיש שם אדמה. בעיה. מה שלא מקורה יותר בעיה. לכן תראה, החממות, איך עושים את החממות? הם שמים משהו, קוראים לזה מצב מנותק. הם שמים ניילון עבה מאוד בתחתית, מכסים גם מלמעלה, ואז מותר. גם בזה, תדע, גם בזה, שבה פוסקים שיחמרו גם בזה. אנחנו מקילים בזה, אבל אין לך בו, אין לך חידושו, רק דבר שמה, שהוא מקורה וזה. אבל שאר הדברים באמת שיעשו. יש הרבה פעמים שאלות כאלה. למשל, אדם רוצה עכשיו לסדר את הדירה שלו, רוצה לעבור דירה, רוצה זה, זה כבר נושא בפני עצמו. אדם רוצה לעבור דירה, איך הוא יעבור את הציצים שלו? הרשע שאתה מעביר את הציצים שלך, אתה מוציא אותם מתוך הבית, אתה מעביר אותם ברחוב. הרחוב לא מקורה, יש שם אדמה, מותר, אסור. ראיתי שראיתי פה בעל כתוסף שהוא כותב שזה מותר. הוא אומר, אתה רק מעביר את הציץ, וכל זה מותר. אבל יש פוסקים, ולמה הם כתבו? כתבו שצריך שיהיה רכב מיוחד, שהוא גבוה 10 טפחים. ולשים בו תחתית, איזה PVC, לשים בו תחתית, ולחסות אותו, לקחת אותו בתוך שקית. היה לי שאלה כזאת לפני איזה שבועיים, שלוש. אני לא מכיר את הדבר הזה. יש כנראה קנה במבו כאלה, שילדים עושים אותם בגן? מגדים אותם. מגדים אותם, לא הכרתי את זה, את המציאות. אז זה שם השאלה איזה גננת. היא אומרת, אני רוצה בגן לעשות להם עבודה ביום שישי, שכולם יזרעו ככה קנה במבו, וכל הדברים האלה בתוך הציד שלא נקוב, תראה בסדר גמור. אין בעיה, זה בתוך הגן, הכל סגור, בתוך כוס, הכל בסדר גמור.
זה גם גידולי מים, אני חושב, לא?
מה זה?
אני חושב שזה רק גידולי מים.
לא באדמה.
זה לא אדמה. שמים את זה באבנים במים.
כן, זה בכלל לא אדמה. אז אין בכלל בעיה, לא אמרה לי את זה.
זה
לא ידעתי בכלל. אם אתה רואה שזה במים, לא, בגידולי מים אין שום בעיה. לא ידעתי את זה. אז שמה... לא יכול להיות שבאדמה? אין מצב שבאדמה?
אני מה שראיתי עד עכשיו זה רק
האדמה. הנה, צריך לדעת את הפרטים בשביל לענות שבאדמה. אז שמה אני חששתי שזה באדמה. אז אמרתי לה, נו, ואיך הילדים ייצאו? איך הילדים ייצאו מזה בתוך הגן? זה מקורה. איך הם ייצאו לזה הביתה? אז בסדר, אמרתי לה, בסדר. אבל להיות שהרב אלקוטיסף אומר שמותר לעבור עם זה. מקסימום את רוצה להחמיר, תשים להם בתוך שקית, כל אחד יותר גם יותר נורמלי, מה, ילדו, ילכו ככה, מהציצים, עוד גלים, לא, זה מלחומה, שים את זה בשקית, אז ימותה. עכשיו, צריך לדעת מה ההגדרה של ההשקיה, איזה השקיה נותן. האם עכשיו שאני מגיע למשל דשא, יש לאנשים דשא. דשא, מי שיודע להסתכל עליו, אתה רואה אם ישקו אותו או לא. אם הוא ירוק חזק, ודאי ישקו אותו. אם בקצוות שלו, אני ראיתי את זה לאחרונה, אם בקצוות שלו מתחיל להיות קצת חום, זאת אומרת שמשהו לא ישקו אותו. יש לה כבר יותר גרוע, זאת אומרת כבר את הדשא כולו נבוד. אז מה הגדרה? לכן העתקתי לכם את הלשון, כדי לדעת מה הגדרה. ואף שבלא ההשקעה, הפירות הירקות לא יהרסו לגמרי. גם לא תשקה, הפירות הירקות לא יהרסו לגמרי. אלא יפסידו הפירות או הצמחים, ייפסדו, מפוש פסדו. יהיו פחות טובים, רוב המצרים, יהיו קצת פחות טובים. רשאי להשקות את השדה כל צורכה, וצריך לצמצם. אז ההגדרה ההלכתית, צריך לדעת, ההגדרה ההלכתית, מתי אני מותר לי להשקות את הצמחים? לא שאתה צריך להיות, לראות שכבר הם נבלו, ואז אתה נזכר להשקות, או לא צריך שהם יהיו ברמה כזאת שזה ינבול, אלא אם כבר זה יורד מהאיכות של הפירות, פירות שהם זקוקים למים, אם אתה לא משקיע אותם, הם יוצאים כבושים, הם יוצאים לא טובים, שם הדין הוא שמה, שוודאי אתה יכול להשקות. עכשיו, אני אכנס לעוד איזו סוגיה, שהיא סוגיה כבדה מאוד, מקווה שקצת ממנה נוכל לדון היום, שנספיק אותה קצת, אז רק ניגע בה בגדול קצת. יש עד עכשיו דיברנו על השקיה באופן ישיר. יש השקיה לא באופן ישיר. מה הכוונה? אדם מדליק מזגן. כשאתה מדליק את המזגן, אתה יודע שברגע שאתה מדליק את המזגן, אחרי דקה, אחרי שתיים, יהיה מה? יצא מים מהניקוז. איפה הניקוז שלך נמצא? בגינה. אתה הוצאת את המים האלה לגינה. יש כאלה שעושים את זה בכוונה. הגדמנו, יש כאלה שעושים את זה בכוונה. מוצאים שהמים האלה ישקו, סתם תפל תשחית. על המים, אז ילכו לגינה. יש כאלה שסתם, אין להם איפה להשים. אתה רוצה שתפטף להם בתוך הבית? אז הם הוציאו צינור. הצינור יכול ליפול ברחוב, הצינור יכול ליפול במה? לצערי על ראשים של בני אדם, והצינור גם יכול ליפול בתוך השדה.
גם ללא צינור, היחידה בחוץ, גם
צינור. מה? ממה יצא בחוץ?
יש שתי יחידות
המזגן. מה, מהפרופלו יוצא מים?
זה מתחלף,
בקיץ
זה בחוץ. בקיץ זה בפנים, כן. כן? בקיץ יוצא מבפנים,
בחוץ יוצא. טוב. אז עכשיו, הנה, אז אותו שאלה, בסדר, עוד מקור מצאת של מים, אז מה היה עדיף? או, עוד דוגמה שאני אתן בקצרה, אדם שוטף את הרצפות בבית שלו, והוא עומד במרפסת, הוא מגיע עם המגב שלו, דוחף את המים למה? דוחף את המים לצינור, ומהצינור יורדים המים לשדה. אז רק שנגדיר, פעולה ישירה היא נקראת פעולה ישירה. פעולה שהיא לא ישירה היא נקראת פסיק רישה. מה זה פסיק רישה? דוגמה לדבר, אדם פותח את המקרר, מה נדלק? אני נדלק לו, מה עשיתי? בסך הכל פתחתי את המקרר, מה אני... אחד עולים, פתחת את המקרר, ידעת שמה? שידלק האור, אדם יוריד את הרנגול לתרות, פסיק רשע, ולא ימות, יש כזה דבר, מה אתה עכשיו אומר? אבל צריך לדעת, יש פסיק רשע, דן ניחלה, יש פסיק רשע, דן לא ניחלה, ויש דיר פסיק רשע, ולא אכפת לי. זה צריך לדעת, זה אותו דבר.
מה זה דן
יש לא ניחלה, שיש לך כוונה נגדית. לא ניחלה, זה כוונה נגדית. אני לא רוצה שזה יקרה. זה קרה, אני לא רוצה שזה יקרה. יש פסיק רשע, זה לא אכפת לך. לא אכפת לי. אבל זה לא שלא ניחלה. התוספות צריכים לדעת להלכת פוסקים, שאין הבדל בין פסיק רשע, זה לא ניחלה, לפסיק רשע, זה לא אכפת לך. איזה דוגמה? נתן לכם דוגמה. אני לא נכנס עכשיו לכל הוויכוח, האם חשמל זה דאורייתא או דרבנן, או יש נורות כאלה, או נורות כאלה, וצריכים לדעת, מי שמסתמך על חשמל דאורייתא ודרבנן, שידע שיש הרבה הפתעות עכשיו, אני קראתי עכשיו בספרות שכתבו לאחרונה, שדווקא, אני ממש לא האמנתי, דווקא פלורוסנט הוא דאורייתא, ומנורה היא דרבנן. אני חושב שכולם חושבים הפוך, נכון? שפלורוסנט אין לו לאט. הוא כותב שמה שלפלורסנט יש לאט, לא יודע, אני אומר, הוא אומר, הלד למשל, אין לו לאט. מה, דברים שאני, אין לי הבנה בהם בכלל, מה?
פלורסנט יש ניצוץ.
יש ניצוץ כנראה, לא יודע, ממש ככה. אז לכן אומר, מי שמצליחים לשחק בדרבנן דאורייתא פה, זה לא כדאי, זה לא שווה את זה. אז עכשיו אני רק, הוא אמר דוגמה אחת, היה דוגמה יפה. אדם הלך בארצות הברית או באיזשהו מקום, בארץ לא מצאתי את זה, לכן אני אומר חוץ לארץ. הלך בשבת, התחיל להיות גשם. גשם זלפות, זה לא... גשם. הוא חיפש מקום מחסה. איפה הוא מצא מקום הזה? הוא מצא ב... יש כזה כמו תיבה כזאת של טלפון ציבורי. אז הוא נכנס בפנים. נכנס בפנים כדי להגן על עצמו מהגשם, לא פחות ולא יותר. איך שהוא נכנס בפנים? טק, נדלק האור. יש שם החיישן. החיישן מזהה אותך שאתה נכנס כאן לבפנים, הוא מדליק לך את האור. אז מה יעשה בן אדם הזה עכשיו שבת שלי? מה יישאר שם? כי ברגע שהוא יוצא משם, מה יקרה? חבר האור, אז מה אתה עושה? יעשה שם קידוש? מה יעשה? מי יביא לו את היין? איך שיביא לו את זה? מה אתה עושה את כאן? אז זה סוג של פסיק רישה, ולא אכפת לי. לא, תדלו, ניחלה, לא אכפת. לא ניחלה שהאור יחבר, לא. מה לא ניחלה? אבל לא אכפת לי. שאני עכשיו יוצא מהביטן הזה, האם אני עכשיו, יש לי עניין שישאר אור או לא ישאר אור? הוא מעניין אותי. גם כשנכנסתי לשם, לא הייתי צפור. אני רציתי רק מחסמים, מה? מהגשמים. זה פסק רשע, ולא אכפת לי.
מה דינו?
אם זה דרבנן, מותר. אם זה דרבנן, מותר.
עבדות.
מה? אני אומר, אם הוא דרבנן, עוד הפעם. אם הוא דרבנן. אפילו שהיה איזה רב אחד אמר שהוא דרבנן, אני מפחד להגיד את זה. אני לא יודע מה דרבנן, מה דרבנן הייתה. כל עוד שאני לא בודק, כמו שאנשים מתקשרים ואומרים לך, תגיד לי, מותר לאכול את הכשרות הזאת והזאת? אז למה אנחנו מגידים לנו, כן, מותר, כן, אסור? מה זה פתאום, כן, מותר? אתה היית שם, אתה בדקת? אני גם לא יודע, אני יודע מה זה חשמל. מבחינתי כל חשמל הוא דרבנן, אני לא יודע. אם אני אקרא ויגידו, או פוסקים, יגידו שזה דרבנן, פה אני לא יודע. חיישנים, יש שם בכל מקום חיישנים. יש בתי מלון. אתה נכנס לחדר, ואיך שאתה נכנס מקבלים את פניך, או האורות, המזגן, כל הדברים מתחילים לדלוק. עד עכשיו אנחנו רק פשוט, כי אין הרבה זמן, אז אני רק אגע בנקודה בקצרה. אמרנו שיש פסיק רשע, אמרנו שפסיק רשע דניחלה, יש פסיק דלא ניחלה, שהוא לא רוצה, ויש פסיק רשע דלא אכפת לה. אם למשל נצא מנקודת הנחה, שאדם שעשה את המזגן, הוא לא אכפת לו אם המים יורדים לגינה או לא לגינה, מבחינתו שהמים המועטים האלה ייפלו לאן? לרחוב. מבחינתו הלוואי אם היה יכול להיות בן אדם יותר מסודר שבכלל זה היה נכנס לתוך הניקוז של הבית שלו. כולו הוא עשה עכשיו מזגן, אין לו אפשרות להתחבר לניקוז של הבית. אז המים האלה שיורדים מהמזגן יורדים לאן? לאיפה? לגינה? אבל לא ברצון שלו. נכון אין רצון, זה לא דלא ניחלה. עוד הפעם, אני לא מדומיין להגיד שזה דלא ניחלה. מה זה דלא ניחלה? מה אתה לא רוצה שיהיה גם מים קצת בזה? אכפת לך שהמים יורדים לגינה ומשקים לך את הגינה? לא. אבל לא אכפת לי. זאת אומרת, אני, אין לי באמת כוונה שאני רוצה את הדבר. ולכן צריך לדעת.
אתה לא מצד שבת, לא מצד שביתה.
אני מדבר עכשיו מצד שביתה. חזרתי לשביתה. חזרתי לשביתה. מזגן בשמיתה. אז לא, אני אומר דוגמה, במסעדה שאסור להשקוט אותה למשל. אז אם מותר או אסור, אז אני מסכם. היות ששמיתה בזמן הזה דרבנן. היות שאיסור השקיה הוא דרבנן. היות שאני לא עושה פעולה ישירה, אני צריך לקום מדליק את המזגן. מי המזגן? אחרי כמה דקות מה? מי מים? מי המים יורדים לגינה? פסיק רשע, פסיק רשע זה לא אכפת לה, כל הדברים האלה אנחנו באמת מה יכולים להקל. עוד דקה, רק דבר קצר, קצר, קצר שאני רוצה עדיין לגעת בו. במגב, קצת יותר גרוע. מגב אני ממש ככה שופך את המים לתוך הצינור, אבל זה לא פעולה ישירה. זה לא מהמגב שלי המים יורדים למה? לגינה. אלא המגב זוכב את המים לצינור, בצינור למים. בקצרה, יש את חיים קניאבסקי. הוא אומר שהוא מתיר את זה, את השטיפת המים האלה, רק בגלל סיבה אחת. עד שבן אדם שוטף את המים עם סבון, עם חומי ניקוי, והם לא טובים למה? לאדמה. לכן הוא מקל. אבל בלי הסיבה הזאת הוא לא מקל. פה הרב יצחק באמת בלכות יוסף אומר, אני מקל אפילו אם זה יהיה מים רגילים. ולמה? כל הצירופים שראינו, השקעה ידי רבנן, שמיטה ידי רבנן, פסיק רשע ידי רבנן, זה לא אכפת לה. כל הדברים האלה באמת הדין הוא שיהיה מותר. או בניחלה, אז אני חייב להיות מדויק, בניחלה ראיתי שלקראת הסוף הוא גם מקל, אבל בסדר, בניחלה הוא גם מקל לקראת הסוף, כי הוא מביא שלושה צירופים, כמו שאמרנו, זה רק איסור דרבנן, שביתה בזן הזה דרבנן, לא פעולה ישירה, ראיתי לקראת הסוף שהוא גם מקל אפילו בניחלה. אבל אני אומר, לא אכפת לה, ודאי שאפשר להגיד.
ראיתי שבשבת התירו אם יש כיור לטול ידיים, וזה לא נופל ישירות אלא דרך צינור.
זה סוג של גרמה. סוג של גרמה.
אז אם בשבת שזה דאורייתא התירו את זה.
נכון.
לא, ראיתי גם
הרב,
אני חושב, אוירבך, אני חושב
ש... התירו את זה, כן, שבת שבת נכתה הביאו אותו.
אז אם זה מותר בשבת, אז
כמה חומר של... נכון, נכון, נכון. יש דוגמאות שאנחנו מצרפים את מה שאתה אומר, למשל דוגמה, אם יש בן אדם, וזה נסיים מחילה, אם יש בן אדם למשל שיש לו בית תת-קרקעי, אתם מכירים את זה? יש הרבה דירות שיש להם מחסן, ויש שם בור, איך קוראים לזה? בור? בור ניקוז. איך מעלים משם את המים למנות? על ידי משאבה. איך המשאבה עובדת? יש להם משאבה. יש משאבה שאסורה בשבת, ויש משאבה שמותרת בשבת. יש משאבה שכל הורדת מים מיד היא פועלת. זה משאבה שאסור לעשות את המשאבה. אבל יש משאבה שעד שזה לא מגיע לקוב, עד שזה לא מגיע, המצוף לא עולה, ואם המצוף לא עולה, לא יוצא המים. זה משאבה שמותר לעשות אותה בשבת. למה? משרה גרמה. אני פותח את המים, לא חייב להיות שבפעולה שלי עכשיו ידלק המשאבה. גם יותר מזה, שאתה פותח את המים, זה לא מיד נכנס לבור. זה עובר את בה, את כל הצנרת. אז זה באמת, רוב הפוסקים אומרים שזה מותר. זה נקרא גרמה, וזה נקרא גרמה לשעבר. זאת אומרת שהפעולה שעשיתי, עוד מעט היא תגרום מה? זה דבר. אז נגענו קצת רבותיי בנושא של ההשקיה.
מה זה בגרמה לגרמי?
גרמי זה פעולה ישירה. גרמה זה פעולה עקיפה. טוב.